היה פעם מורה בבית ספר שהוא לא הסתדר עם אחד התלמידים שלו, ואז הוא עשה חשיפה והתיישב עם המנהל ואמר, הילד הזה מוכרח לקחת רטלין. התקשרו למשפחה, המשפחה בשום פנים ואופן לא הסכימה, אבל המורה התעקש, ומורה אמר למנהל, או הוא או אני לא ממשיך ללמד אותו אם הוא לא לוקח רטלין. אין ברירה, אז המשפחה הסכימה והוא התחיל לקחת את התרופה. ובאמת היה שיפור עצום בילד, הילד התחיל להקשיב וללמוד, והכל היה בסדר. ככה המנהל שומע כל הזמן מהמורה, שכל כך טוב, אז אומר המנהל, בוא נקרא להורים, נספר להם את הבשורה הטובה, בשמחה. הזמינו את המשפחה, הזמינו את ההורים, וההורים מתיישבים, ואז אומר להם המנהל, רואים שיפור עצום בילד שלכם. ובשיחה מעניין לעניין שואלים את הבחור שכזה, את הילד הזה, תגיד לי, מתי אתה לוקח את התרופה? בבוקר? מתי זה עוזר לך מאוד? ורואים שהילד מסמיק וככה לא מרגיש נוח, מה הסיפור? מתי? הוא לא עונה. לוחצים, בסוף הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, אני לא לוקח את זה. מה זאת אומרת, אני לא לוקח את זה? מה, אני אגיד לכם את האמת? כל יום בבוקר המורה שולח אותי לחדר מורים להכין לו כוס קפה, הוא רוצה קצת שקט ממני. אני לוקח את הרטלין, שם את זה בקוס קפה שלו, וזה מה שאני עושה, וזה עשה השינוי הגדול. אם היו שואלים אותנו, מה הדבר, או מה הם הדברים הכי חשובים ביהדות, אני חושב שכולנו היו מכניסים ברשימה הכי גדולה, את עניין של חינוך. זה בעצם השורש של עם ישראל. זה העתיד של עם ישראל. אנחנו עכשיו בחינוך שלנו, בבנים שלנו, בתלמידים שלנו, בסביבה שלנו, בעצם יוצרים עכשיו את עם ישראל שיהיה. וזה קשור מאוד לפרשת השבוע, פרשת ויתחנן. השם אומר לנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, כן, השם אחד, את הפסוק המפורסם, שיהודים הלכו על זה על מסירות נפש. השם אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך. שיננתם לבניך, רש"י אומר, אילו התלמידים, אבל כמובן, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, כמובן שגם נכלל בזה ילדים. ומסביר את זה בצורה כל כך יפה הרמב"ן. ושיננתם לבניך, אומר, כי מאחר שציווה במצוות, השם ציווה לנו מצוות, אבל המצוות הן חוקת עולם לדורותיכם, זה ממשיך לדורותיכם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, וזאת בריתי אשר תשמרו ביני לביניכם ובין זרעך אחריך. הנה אנחנו מצווים שידעו בנינו המצוות, אני צריך שהילדים יהיו. ואיך ידעו אותם אם לא נלמדם? אנחנו צריכים ללמד אותם. זאת אומרת שהשם נתן את התורה לעם ישראל, זה לא רק לנו, זה נתן בעצם ברית עולם. אז החיוב של האב ללמד את בנו תורה, בעצם נלמד מהפסוק בחלק השני של קריאת שמע, שכתוב ולימדתם אותם את ביניכם. אתה צריך ללמד תורה. אומר הרמב"ן, מה ההבדל בין ולימדתם ובין ושיננתם? אומר הרמב"ן ככה, פה וכתוב ולימדתם, המצווה היא שנלמד אותם את בנינו עד שידברו בם הבנים בכל שעה. וזה ושיננתם שיספר את המצוות. זאת אומרת, ושיננתם תספר שידעו את המצוות. וכאן ללמד אותם את המצוות. אבל איך שלא יהיה מצווה ללמד את הילדים תורה, זה מצווה מהתורה על האב. חיוב. אבל נורא מעניין, שמצוות חינוך, לא רק הלימוד תורה, חינוך להרגיל את הילדים במצוות, זה דרבנן. יש פוסקים שאומרים שיש לזה אסמכתא מהתורה, דברי קבלה שיש לזה שורש מהתורה, אבל בפשטות זה מצוות דרבנן. ופה באה השאלה הגדולה, איך יכול להיות כזה דבר עיקרי של חינוך שזה רק דרבנן? ללמד את הילד תורה, זה מצווה מהתורה. אבל להרגיל אותם, להדריך אותם, לחנך אותם, אנחנו יודעים שלא רק בן אדם שידע מזה הוא כבר עושה. בן אדם שלומד מתמטיקה הוא לא נהיה מתמטיקאי, להבדיל. אז איך יכול להיות שחינוך שזה כל כך יסודי בתורה, זה אצלנו לא מצווה מהתורה? ושואל הרבי עוד יותר שאלה, עוד יותר שאלה. הרמב״ם אומר, מכיוון שהשם ציווה לנו מצוות, נגיד תפילין, סוכה, שופר, נכלל בזה עוד משהו. אומר הרמב״ם, יש מצוות עשה שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותם, כגון תפילין, סוכה, לולב ושופר. מה הפשט? אם השם מצווה אותנו לעשות הנחת תפילין, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, אין לי תפילין, אני לא חייב. אתה חייב להשיג את התפילין. זאת אומרת, נכלל בתוך המצווה לעשות הנחת תפילין, החיוב להשיג את התפילין, להשיג את הסוכה. ללמוד את ההלכות של תפילין, ללמוד את ההלכות של סוכה. מכיוון שאם אני לא משתדל ולא רודף ולא עושה ולא לומד, איך אני אעשה את המצווה? זה חלק מהמצווה. אומר הרמב״ם, באם לא עשה, אם הוא לא רדף ועשה לעצמו שופר ולמד את ההלכות של תקיעת שופר, ביטל מצוות עשה ואין לו טענה, אינני יודע, אתה חייב לעשות את זה. שואל הרבי, איך נרצה מהקטן הזה, שיהיה בגיל 13, ביום אחד הוא יתחיל לקיים את כל התורה כולה, הוא מוכרח להכין את עצמו. עכשיו, מכיוון שהילד לא יכול להכין את עצמו, מובן שהחיוב הולך על האבא. אז איך יכול להיות שמצווה חינוך זה רק דרבנן? מסביר הרבי הסבר מאוד נפלא. הרבי אומר ככה, לנו היום אצלנו אנחנו לא בחג סוכות, אנחנו היום בחודש תמוז, אבל יש עלינו חיוב שבסוכות, בתשרי, בזמן של חג סוכות, יש לנו חיוב לשבת בסוכה. יש לנו עכשיו חיוב לתקוע בשופר בראש השנה. יש לנו עכשיו את כל החיובים שאנחנו צריכים לעשות, יש לנו עכשיו. בלילה יש לי חיוב למחרת בבוקר לעשות הנחת תפילין. מכיוון שיש את החיוב, אז אני כבר עכשיו צריך להשתדל, כמו שרב אמר, ולרדוף, אומר הרמב״ם, שיהיה לי את התפילין בבוקר, שיהיה לי סוכה בסוכות, שאני אדע את ההלכות של תקיעת שופר בראש השנה, בכדי שאני אעשה את המצווה. אומר הרבי, אבל ילד זה לא ככה. עד גיל 13, הרי אותו הילד הוא לא בר חיוב, אין לו חיוב. אם אין לך חיוב לעשות את המצוות, אתה גם לא חייב להכין את עצמך שתוכל לעשות את המצוות. ברגע שחל עליך חיוב, אז החיוב הזה, חלק מהחיוב, שיהיה לך את כל מה שאתה צריך בשביל לקיים את המצוות. אבל אם אני ילד לפני בר מצווה שאין, לא חל עליי בכלל החיוב, לא נכלל בזה החיוב, כשיחול עליי חיוב, אז אני אתחיל ללמוד את כל הלכות, אבל עכשיו לא חל עליי החיוב. ממילא גם על האבא לא חל החיוב. והרבי מביא לזה שתי ראיות נפלאות. גר שמתגייר, שרוצה להתגייר. אנחנו יודעים היום, בזמננו עושים להם בחינות, הם צריכים ללמוד ועושים להם קשיים. רוצים לראות אם הם רוצים ללמוד באמת, ורוצים באמת להתגייר, לא רק מבחינה טכנית, פרקטית, עם הלב שלהם ביידישקייט. אבל בעצם בזמן הגמרא, אומרת הגמרא, גר מודיעים אותו מקצת מצוות. והרמב״ם אומר, ואין מעריכים בדבר הזה. מלמד אותו קצת מהמצוות החמורות, קצת מהמצוות ההקלות, ואני מגייר אם אני רואה שהוא רוצה להתגייר בלב שלם באמת. זאת אומרת, בעצם מצד הדין גר שרוצה להתגייר, אומרים לו קצת מהמצוות הפוך, לא לרחק אותו לגמרי. אם אני רואה שהוא באמת רוצה להתגייר. למה בזמננו עושים הרבה יותר קשיים? כיוון שהיום בזמננו, אלה שרוצים להתגייר, הרבה פעמים זה בשביל לשחק כדור סל, או בשביל להתחתן, או בשביל איזה אינטרס, או בשביל לעלות לארץ, ורוצים את הזכויות, ולכן מתגיירים. אומר הרבי, רגע, אם הגר הזה מצד עצם הדין, בזמן התורה, בזמן הגמרא, מודיעים אותו מקצת מצוות, איך ברגע שהוא הולך לטבול ולעשות ברית מילה, איך הוא יעשה את המצוות אם הוא לא לומד לפני זה, איך מניחים תפילין, איך שומעים שבת, אז איך הוא יעשה את המצוות האלה? הוא אומר הרי במה זאת אומרת, עכשיו אין לו חיוב עוד, עכשיו הוא בכלל איננו יהודי, הוא לא בני ברית, אז אין לו חיוב גם ללמוד, גם אם הוא הולך להתגייר. ברגע שהוא מתגייר, מאז חל עליו החיובים של המצוות, אז הוא מתחיל ללמוד ולהכין לעצמו את התפילין, להכין את הציצית וכו' וכו' וכו'. אם אין עליך חיוב, גם אין עליך את החיוב להשתדל שתוכל לעשות את זה כשיבוא החיוב. מביא הרי בעוד ראיה נפלאה. מתן תורה. השם נתן לעם ישראל את התורה. לכאורה השם היה צריך להיות לפני זה ללמד אותנו את ההלכות, הלכות תפילין, הלכות שופר, הלכות כשרות, הלכות שבת, מכיוון שברגע שהשם נתן את התורה נהיינו מחויבים באותו רגע במתן תורה. וכולנו מכירים את אחד ההסברים למה בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב שלא יכלו לאכול מאכלי בשר, מכיוון שהסירים לא היו כשרים, או השחיטה לא היו יכולים לעשות וכו' וכו' וכו'. איי, למה השם לא אמר להם ללמוד את כל ההלכות לפני מתן תורה? אלא, לפני מתן תורה לא חל עליך החיוב. ברגע שלא חל עליך החיוב, אתה גם לא חייב להכין את עצמך לכשיבוא החיוב. לכן אחרי החיוב, אז התחילו לפי הדעות האלה שהניחו תפילין במדבר, אז התחילו לעשות הנחת תפילין. אז התחילו לחשוב איך אני מסיקלף, איך אני סופר, איך אני לומד את ההלכות האלה. אומר הרי באותו דבר אצל חינוך. הילד הוא לא בר חיובה. לכן החיוב שלו ללמוד כל ההלכות אין, ולכן האב לא מחויב. אבל רבי אומר, אבל מצד אחר זה יותר עמוק. מצוות חינוך היא לא מצווה מהתורה בגלל שהיא יותר נעלית ממצוות. למה? הרבי אומר למשל, יש לנו בתורה עניין נפלא, כמו שהתחלנו בהתחלה את הפרשה שלנו, שמע ישראל השם לא כן השם אחד, מה זה שמע ישראל? בן אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים. האם קבלת עול מלכות שמיים היא מצווה? האם זה נמנע ברמח מצוות? לא, זה לא נמנע. למה? אז יש אנשים אולי חושבים שקבלת עול זה בשביל המצוות. מכיוון שהעיקר זה מצוות, הקבלת עול זה רק אמצעי שאני אעשה מצוות, זה לא נכון. יש עניין לקבל עליו עול מלכות שמיים גם, אני אומר, באופן תיאורטי, אם חס שלום בן אדם לא שומר מצוות. לקבל עול מלכות שמיים של הקדוש ברוך הוא, שאני אומר שמע ישראל אני מקבל עול מלכות שמיים. למה קבלת עול זה לא אחד מתרי"ג מצוות? אומר הרב, זה השורש של המצוות. מצווה באה מהמילה יש מצווה, והמצווה עשה לנו מצוות. אין מצווה שיהיה מצווה, את המצווה הוא הבסיס והשורש. אז הקבלת עול שאני מקבל עול מלכות שמיים, זה אני עושה לפני המצווה, זה בן אדם עושה מצד עצמו. זה לא שהשם מצווה אותו, הוא צריך ליצור בעצמו, לגלות בעצמו את האמונה, את הקשר לקדוש ברוך. קבלת עול זה לא מצווה, מכיוון שזה בעצם לפני המצווה. אומר הרבי, על דרך זה חינוך. שאני מחנך את הילדים, זה בעצם סוג של קבלת עול. שאני מקבל על עצמי את עול של הקדוש ברוך הוא, בזה נכלל אני מקבל עליי עול שאני מחנך את הילדים. אז זה שמצוות חינוך היא לא נמנית במצוות מהתורה, זה דרבנן, מכיוון שזה בעצם במדרגה יותר גבוהה, זה השורש של המצוות, זה נכלל בתוך קבלת עול. לכן נוכל להבין, למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו? היה עוד צדיקים, נוח, שם, היה עוד אחד הסיבות, יש עוד כמה סיבות, אבל אחד הסיבות שאומרת התורה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אברהם אבינו היה המחנך הראשון. אברהם אבינו הבין שקבלת עול להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך ועל עצמי, זה שאני מתמסר לחינוך. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר באברהם. עכשיו נוכל להבין דבר נפלא, כתוב בזמנם היה מטבעות. עכשיו כל אחד לקח זהב וכסף ושם את החותמת שלו, המטבע שלו. מה היה המטבע של אברהם אבינו? אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, נורא מעניין. בצד אחד היה זקן וזקנה, בצד אחד היה נער ונערה. למה? אחד ההסברים, שהנקודה הפנימית של אברהם אבינו, למען אשר יצווה את בניו. אז הוא שם את הזקן וזקנה, את ההורים, מצד שני את להמשיך את המסורת, להעביר את המסורת. זה דבר נפלא שהרב רשב כותב, כשם שהנחת תפילין בכל יום, מצווה מדאורייתא, על כל יהודי כמו כן חוב גמור, לחשוב חצי שעה בכל יום אודות חינוך בניו. נורא ויום. אומר הרב רשב, כמו שיש לך מצווה מהתורה להניח תפילין, יש לך חוב, אתם רואים, הרב רשב לא כותב מצווה, כך שזה לא מצווה במניין המצוות, חוב גמור לחשוב חצי שעה בכל יום אודות חינוך בניו. זה אחד מהשורשים, מהיסודות. יש סיפור נפלא ששמעתי מהרב ישראל מאיר לאו. היה זמן, אתם יודעים, היה את המסך הברזל, שלא יכולים לבוא ולהתקשר ליהדות רוסיה. והממשלה הרוסית רצתה להראות שהם מאוד פתוחים ונותנים לכולם לעשות את המצוות. הזמינו קבוצה של רבנים לרוסיה שהם יוכלו להסתובב בבת הכנסת, לראות, והם כבר הכינו את הכל, שיכינו את הבת הכנסת ויבואו יהודים, ופרסמו את זה ועשו תעמולה גדולה שהם מאוד פתוחים. אחד מבין הרבנים האלה היה הרב לאו. ביום האחרון לביקור שלהם, הם היו בבית כנסת במוסקווה. נדמה לי שזה היה מרינה רוז'ה, אבל איזה בית כנסת. והביאו אקודיון גם, מי שזוכר את הזמנים האלה, ודיברו ועודדו אותם וחזקו אותם, ושור היה התרוממות רוח. נגמר העניין הזה מאוחר בלילה, והרב לאו חוזר לבית מלון, ובא אליו איזה איש זקן, בן 80, 85, 90, יהודי זקן, אומר לו, לא, אני יכול ללוות אותך בבקשה בשמחה, אומר לו. ואז הוא אומר לרב לאו, אנחנו מאוד מודים לכם שבאתם, הרמתם אותנו, עודדתם אותנו, שימחתם אותנו, הדלקתם את הניצות שלנו. הוא אומר, אבל אני חושב, מחר, מה יהיה מחר? מחר הכל חוזר למה שהיה. שואל אותה הרב לאו, סלח לי, במה אתה עוסק? אז אומר, ראיתי קצב, אבל כבר יותר מ-20 שנה שלא ראיתי חתיכת בשר. הדחקות, העניות אז הייתה נורא ביום. הוא אומר, וכמה אני כל כך רוצה ומתשתוקק לבוא לארץ, לנסוע לארץ, לבוא לירושלים הבנויה, לחיות בארץ, משהו פה. הרב לאו יש לו לב רך, התרגש מאוד. אז אומר לו הרב לאו, תשמע, אני נשאר מחר פה. עשיתי, בזמן שהייתי פה, עשיתי קשר עם כל מיני שרים. אני הולך להישאר פה, אני לא חוזר. ואני הולך לסדר לך אישור לנסוע איתי לארץ. פס, הזקן הזה. התרגש מרוב ההתרגשות, חיבק את הרב לאו, אני מודה לך, אני אזכור את זה לכל החיים שלי, יד עצם נפשי, עצם נפשי. התרגשות עצמה. הולכים, כשמגיעים לבית מלון, פתאום אומר היהודי הזקן הזה, לרב לאו, אני מצטער, אבל במחשבה שנייה, אני לא יכול לבוא איתך. מה זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא איתך? לפני רגע, כל כך בכית ושמחת ורקדת. אני אגיד לך, יש לי בת אחת יהודיה, שמשמור התחתנה עם איננו בן ברית. יש לה שתי ילדים. שתי הילדים האל באים אליי כל יום ראשון. כל השבוע אני אוכל בצמצום חוסך כסף, בשביל לקנות קצת הרינג ביום ראשון, וקצת עוד דברים. הרינג זה היה אז מעדן. ואני שם את המפה הכי יפה שלי, ואני יושב איתם ואני מכין להם אוכל, הם באים אותם הילדים, אוכלים, ואני אז מספר להם על היהדות. מספר להם על השורשים, על אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, על מצרים, אני מספר את כל ההיסטוריה, שיהיה להם קצת יידישקייט, הם חיים בבית שאבא גוי, ריבונו שלו. אומר אותו יהודי, אל הרב לאו, אם אני נוסע איתך, מי יעביר את הלפיד? מי יעביר את המסורת? מי ימשיך את השלשלת הזאת? אני מוכרח להישאר פה. אני מוכרח, השליחות שלי להעביר את היידישקייט. אחרי הרבה שנים, הרב לאו היה בצבא. והוא סיפר את הסיפור הזה. הוא סיפר את האחריות שלנו להעביר את המסורת. ואז אחד החיילים קם ואומר אל החברים שלו, אני אחד מהשתי הילדים האלה. הלפיד עבר, השלשלת לא נקרא, המשיכה. המסורת המשיכה הלאה. זה החינוך שלנו. זה השורש, היסוד של החינוך. אבל עכשיו אנחנו צריכים להבין דבר נפלא. למה הרבי רש"ב אומר חצי שעה לחשוב? חצי שעה ביום בשבילנו זה הרבה. אבל חצי שעה לחשוב, בוא נגיד 10 דקות, מה זה לחשוב? למה הוא לא אומר חצי שעה לחנך את הילד, להדריך את הילד, להרגיל אותו בתורה ומצוות? מה זה לחשוב הזה? נוכל להבין את זה על פי הקדמה. יש פסוק שזה בעצם השורש, הסוד של כל החינוך, הוא שכתוב חנוך לנער על פי דרגו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. תחנך אותו על פי דרכו. מה העניין הזה על פי דרכו? ומה העניין הזה כי מה כאן העומק של הפסוק? כדי להבין את זה ולהבין מה שהרב רש"ב אומר צריכים לחשוב, בו נקדים גמרא. אומרת הגמרא, לעולם יהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. והגמרא מספרת סיפור. היה רבי יהושע בן פרחיה, שהוא היה הרב של ישו הנוצרי. היה סיפור, כשינאי המלך הרג את כל החכמים, אז הם הלכו לאלכסנדריה, שנעשה שלום, וינאי הפסיק להרוג. שלח לו רבי שמעון בן שטח שיחזור לירושלים. אומרת הגמרא, עמד ובא רבי יהושע ונזדמנה לו אכסניה אחת. הם עברו בדרך לארץ ישראל מאלכסנדריה, אז עברו בבית מלון. ועשו לו בא כבוד מרובה. הוא מאוד נהנה מהכבוד, לא בשביל חלילה וחס, בשבילו, בשביל האגו, רבי יהושע, אלא בשביל כבוד התורה, שהם העריכו את התורה, העריכו את הקדושה של התורה. אז הוא אמר לישו הנוצרי, כמה יפה אכסניה זו. אמר לו הישו, רבי, העיניים של בעלת הבית מכוערות. אמר לו רבי יהושע, רשע, וכך אתה עוסק? זה מה שאתה רואה? אתה מסתכל על העיניים של הבעלת בית? הוציא 400 שופרות והחרימו, הוא עשה לו חרם. בא לפניו, אותו הישו בא לפניו כמה פעמים ואמר, קבלני בתשובה, הוא רצה לחזור בתשובה. לא היה שם לב אליו, רבי יהושע לא שם לב. למה? הרבה פעמים אתה לא שם לב שאתה מרגיש שזה עוד לא הרצון הפנימי. אתה רוצה לפעמים לעורר את הרצון, אז אתה דוחה אותו וזה מעורר בדיוק הפוך. אנחנו מכירים את העניין שאני רוצה לחבות מים, לפעמים שאני שופך, שאני רוצה לחבות אש, שאני שופך מים, האש בהתחלה יותר גדולה. בא אליו כמה פעמים והוא לא התייחס אליו. יום אחד היה קורא קריאת שמר הרב שלו, רבי יהושע, בא לפניו, והוא חשב לקבלו בראש, אבל מכיוון שהוא עמד באמצע התפילה, באמצע קריאת שמר, הראה לו ביד שימתין עד שיסיים את התפילה. אבל הוא לא הבין, אותו ישו חשב, הוא דוחה אותי. ואז הוא נפגע. אומרת הגמרא, הלך ויעמיד לבינה והשתחווה לה, הלך לעשות עבודה זרה. אחרי זה אמר לו הרב שלו רבי יהושע, חזור בך. אמר לו, כך מקובלה לי ממך, אצלך למדת. כל החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אומרת הגמרא, מכאן אמר רבי שמעון בן אלעזר, יצר תינוק ואישה תשמול דוחה וימין מקרבת. מה הפירוש כאן שמאל דוחה? אז הפשט הפשוט, שמאל הרי זה הצד החלש שלנו, ימין זה הצד החזק. אומרת הגמרא שאתה דוחה את הבן אדם, תהיה בצד שמאל יד חלשה, ואתה מקרב אותו בצד ימין, עם כל הלב תקרב אותו. עוד נקודה, בדרך כלל שנותנים לי איזה כוס להחזיק, מה אני מחזיק עם הצד ימין, מתי אני משתמש בשמאל? שאני לא יכול להחזיק דבר גדול או דבר כבד, אני לא יכול, אז אני משתמש. אומרת הגמרא, תתחיל תמיד עם מידת לקרב. השמאל, אם תראה שזה לא עוזר, אין לך ברירה, אז תשתמש עם השמאל. אבל פה יש שאלה עצומה, למה הגמרא מתחילה עם שמאל דוחה? תגיד, ימין מקרבת ושמאל דוחה, הרי השמאל הוא הראשון. ואם תאמר, כי יש כאלה שאומרים שאם אתה עשית שמאל דוחה, תמיד בסוף תן חיבוק לילד שלך, תגמור בימין, אז הגמרא הייתה צריכה להגיד, ימין דוחה, מקרבת, סליחה, השמאל דוחה, ואז ימין מקרבת. עוד יותר שונה, אנחנו מכירים שהרמב״ם אומר שבחינוך ילדים שכאן מדברים על התינוק, תינוק, מתחילים עם ממתקים וסוכריות, רוצים לעשות לו טוב. פה פתאום אתה אומר, שמאל, תתחיל עם השמאל. יותר מזה, על פי הלכה בבגדים תמיד, אומר האדמו"ר הזקן, לעולם יקדים אדם ימינו על שמאלו בכל דבר, לפי שהימין חשובה בכל התורה. תמיד אני צריך, שאני מלביש, אני מתחיל תמיד עם יד ימין. חוץ מקשירה של הנעל, זה אני צריך להיות בצד שמאל, אבל ככה הכל בצד ימין. אז אני רואה שצריך תמיד להתחיל בצד הימין. עוד יותר, רבא כתוב שהוא אמר שהוא תמיד, הוא התחיל מילתא דבדיחותא, להתחיל בצד ימין. בסדר המידות, חסד, זה חסד, גבורה, תפארת, תמיד מתחיל עם חסד. כל בריאת העולם מתחיל עם חסד, עולם חסד ימנה. הצן זה רבא שהוא בא לשואה, והיה שם הרמות של בגדים, וכל אחד חיפש את הבגד שמתאים לפי המידה שלו, והבגד יהיה הכי עבה שיחמם אותו. הצן זרה בחיפש, חיפש, חיפש, בסוף מצא בגד יותר צר ויותר קצר ודק. שאלו אותו, רבי, זה מה שמצאת? יש כאן בגדים יותר טובים. הוא אמר, כן, חיפשתי בגד שאני יכול את הצד הימין על צד שמאל, שהכפתורים על צד שמאל. לכן כתוב בהלכה שתמיד צריך גם הכפתורים, גם הראשונשים, גם הרוח סן, כל הדברים צריך להיות בצד ימין. בצד שני יש עוד פלא פלאים. אנחנו אומרים בראשית ברא אלוקים, אלוקים זה מידת הדין, אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. שוב פעם רואים שהתחיל עם שמאל דוחה. מה הפשט פה? ומה הפשט? לתינוק, לתינוק אני מתחיל עם צד שמאל דוחה, אישה. אני מתחתן, הבעל נכנס אל הייחוד, אומר לאישה, אוקיי, עד כאן הייתי נחמד, סיפרתי לך סיפורים, היינו ב... עכשיו תדעי לך, עכשיו מתחיל החיים אמיתיים, עכשיו את צריכה לעשות את זה ואת זה ואת זה, נותן לה רשימה שלמה, ואם לא תדעי את זה, שמאל דוחה? מה פשט פה? צריך להבין מה הפירוש בעצם של שמאל וימין. ימין זה חסד, שמאל זה גבורה. מה זה גבורה? מה זה החסד? חסד זה השפעה. שבן אדם מדבר, שבן אדם נותן, שבן אדם משפיע, שבן אדם זורם. אבל אנחנו יודעים שצריך גם מידת הגבורה, מידת הדין, דין זה צמצום. אני לא נותן סתם, אני נותן כל דבר במידה שצריך להיות. אתם יודעים, דיבור לפעמים יכול לבנות עולמות, אבל לפעמים דיבור, איי איי איי, כמו שיכול להרוס. ואם הבן אדם לא לומד לפעמים לשתוק, יכול להרוס עולמות. החיים והמוות ביד הלשון. כמה פעמים אנחנו אומרים איזה מילה, אוי למה אמרתי? זה השמאל הזה, הצמצום הזה, איזו גיבורה כובש את יצרו, הגבורה הזאת לעצור. לא לתת בשפע. אתם יודעים שמים שוטפים בלי גבול, הם יכולים לעשות מבול בעולם. לפעמים צריכים לדבר, צריכים לשתוק, והבעיה, אתם יודעים כבר, היה מי שאמר, הבעיה שהילד קטן, מה מלמדים אותו הדבר ראשון? לדבר לא מלמדים אותו, לשתוק כמעט לא מלמדים אותו. וזה הבעיה הגדולה. זה הכלל, אבל יש כאן עוד נקודה בשמאל. שמאל זה לצמצם, להגביל את עצמך, לנסות להבין את השני. בפעמים שמישהו מדבר, אנחנו מיד כבר בראש חושבים מה אני עונה לו. לא. תנסה להקשיב לו, לנסות להבין את הראש שלו. בכלל שהרבה פעמים אני שומע בשני את מה שאני, אני לא חי בשני, אני לא מנסה להרגיש את השני. יש כזאת בדיחה שפעם בא איזה איש אחד באמריקה לאישה לבקש צדקה, דופק בדלת ואומר לאישה, אתם יודעים, כבר 3 ימים אני לא אוכל, תעשי לי טובה, תני לי קצת אוכל. האישה אומרת, וואו, הלוואי עליי, אני מנסה לעשות דיאטה, הלוואי שאני הייתה, היה לי כזה כוח רצון עצום לא לאכול 3 ימים. שמאל דוחה זה תדחה את עצמך, את הספונטני הזה שאתה מתפשט, תיתן לשני מקום. שנולד לך תינוק, וכל אבא ואמא יש בראש חלומות, הוא יהיה כזה, ויהיה רע, ויהיה משפיע, או יהיה סוחר, או יהיה רופא, לא כל אחד, כל משפחה לפי הראש שלה. ולפעמים זה הטעות. תעצור, תחנוך לנער על פי דרכו, שמאל דוחה, תצמצם את עצמך, ותראה למה הוא יכול, ולמה הוא מתאים, ולמה הוא טוב. פעם עברו משפחה אצל הרב, חלוקת דולרים, ואז רב הביא לאבא ולאמא, והקטנה החזיקה בובה, אמרו לה לפני זה, תעזבי, היא לא רצה לעזוב. ואז רב מביא לבת בוב את הדולר, והרב שואל, והרב שואל את הבת הקטנה הזאת, מה שלום הבייבי שלך? והרב מביט על הבובה. ואז המזכיר של הרב אומר, זה בובה. והרב כמו שלא שומע, מה שם הבת שלך? זה אומרת חיה מושקה. אז רב מביא לה עוד דולר, ואומר, זה בשביל הבייבי שלך. לרדת בראש של השני. אתה יכול להשפיע ימין, השפעה, ימין מקרבת, רק אחרי שאתה עושה שמאל דוחה, אתה דוחה את עצמך. יש אנשים שלא אוהבים שמחבקים אותם. ואם אני מתחיל עם הימין, אני מחבק אותם, ימין מקרבת. אבל אם אתה עושה שמאל דוחה, אתה מסתכל על הילד, הילד הזה לא אוהב את זה. היה לנו פעם משפחה, שהיה להם הרבה בעיות עם הבן שלהם. בבית ספר הוא לא הקשיב למורה, המורה אמר שישבו קם, המורה אמר לעמוד בשורה, הוא יוצא החוצה, המורה אמר לאכול אחר כך, הוא אוכל מיד בכיתה. אני זוכר גם שהזמינו בבית חבד, עשינו לפעמים מדי פעם, אנחנו עושים שבתונים, הוא תמיד, האמא הביא בשבילו את האוכל, הוא אוכל את האוכל הזה. האמא באה, מה לעשות? אמרנו לו, תשמעי, אולי תעשי לו בדיקה של שמיעה. אני מכיר הרבה מקרים שלפעמים הבעיות של ילדים, זה התחיל מבעיה קטנה, הוא לא שמע טוב, הוא לא ראה טוב לפעמים. היה לו איזה בעיה. אוקיי, אחרי כמה זמן האמא מתקשרת, אומרת, עשיתי לו בדיקה שמיעה וזה, ועשו עוד בדיקות, ויש לי שני בשורות, בשורה אחת טובה, בשורה אחת לא טובה. מה הבשורה הטובה? מצאתי את הבעיה. מה הבשורה לא טובה? הילד הזה הוא קצת אוטיסט. אז היא אומרת, וואו, אני כל כך שמחה. עד עכשיו, שהוא לא עמד בשורה בבית ספר, או שהוא אכל באמצע הכיתה, ניסיתי כל הדרכים, או בטוב, בפרסים, או בעונשים, לנסות להשפיע לה, וזה לא זז שום דבר, וואו, עכשיו אני מבין, איי, איי, איי. איך אני טעיתי? איך לא קלטתי את הילד הזה? איך רק ראיתי את עצמי בילד הזה? שמאל דוחה וימין מקרבת. החינוך, מתי הוא פועל, מתי הוא חודר לילד, רק שאתה מתחיל עם שמאל דוחה. אז אתה מנסה ומכוון לדבר בשפה שלו, בראש שלו, בהרגשות שלו, בתשוקות שלו. אז חנוך לנער על פי דרכו. ואז יהיה, גם כי יזכיר לו יעשו, למה? זה חדר בו. רב מאיר שפירא הלך בישיבת חכמי לובלין, עשה פלקט. מה? לכו בנים שימו לי, יראה את השם עליהם אתכם. שאלו אותו רב, איזה פסוק זה? תמיד אומרים, כי מציון תצא תורה, אורך ימים בשמאלה וכו' וכו'. מה הפסוק הזה אומר? החלום שלי, לראות את הילדים אחרי שלכו בנים שימו לי. איך פעם מישהו אמר בשם הרבה, החינוך מתחיל ברגע שבן אדם שוכח את כל מה שהוא למד. אז מתחיל החינוך. מה זה אתה? מה זה המהות שלך? מה זה המציאות שלך? יש כזה סיפור שפעם מישהו הביא לארץ ישראל שלושה סקים של פולי קפה. ועוצרים אותו במחס. מה זה אומר? זה מאכל ציפורים. ציפורים, תפתח את זה, פותח, רואים פולי קפה, אומרים לו, מה זה פולי קפה האלה? זה מאכל ציפורים, ממתי ציפורים אוכלים פולי קפה? תראו, אני הבאתי להם, ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו. ואם אנחנו הורים, וגם הורים, וגם הורות, מדברים ומדברים ומדברים, ואומרים, אני שמתי לו פולי קפה, ירצה יאכל, לא ירצה לא יאכל. זה לא חינוך. החינוך הוא לרדת בראש שלו. וזה ההבדל הגדול בין אילוף וחינוך. חינוך זה לפעול בשני. לכן נוכל להבין, הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את עולם השורש, המקור זה עולם חסד ימדי. הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לברואיו. אבל פרקטיקה בשטח, שהשם ברא בראשית ברא אלוקים, שמאל דוחה. מה זה שמאל דוחה? לתת להם מקום. לכן הגמרא אומרת, תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. השמאל דוחה זה לפני ההשפעה. אני צריך לסלק את עצמי, לסלק את הצורה התפיסה שלי, את המחשבות שלי, את הרגשות שלי, לראות מה הילד רוצה, מה האישה רוצה, בתינוק, בילד, ביצר, איך הראש של השני עובד, איך התשוקות של הרגשות שלה, ואז בפועל, בהשפעה למעשה, מתחיל החסד. לכן זה אחד הכללים הראשונים הראשונים של חינוך. לכן המביאה מביאה את הסיפור של רבי יהושע וישו הנוצרי. יהושע היה צדיק עצום, חס ושלום לנו לדבר איזושהי מילה, אבל בשבילנו מה אנחנו צריכים ללמוד? שבאיזה איזשהו מקום, באיזשהו נקודה, לא קלטו את ישו. נכון שמצד אחד הרמב"ם אומר שאותו הישו הזה עם כל הצרות שעשה לנו את מסעי הצלב, את כל ההשמדות וכל הצרות עד היום, באיזשהו מקום יש לו גם המעלה או מהרמב"ם שהוא ביער את העבודה זרה מן העולם, הם מאמינים בשיתוף, אבל הוא עקר את העבודה זרה בבחינה מסוימת, אבל סבלנו צרות, וזה בא בגלל בבחינה מסוימת לא היה פה את השמאל דוחה עד כמה שצריך. וזה היסוד הראשון של חינוך. אני לא מחנך על הרגע. אני לא רוצה להצליח שהילד יתפלל עכשיו, שילמד עכשיו. יש הרבה הורים שבאים לבית כנסת ומושיבים את הבן על ידם, אומרים תשים אצבע ותחזיק אצבע, מילה במילה מילה, ואז אני אתן לך צ'יפס או מה שאתה אוהב, ואם לא תקבל עונש. ואז אבא בא הביתה אומר, וואו, הילד התפלל היום. אמא, את לא יודעת מה, שאת לא יודעת מה זה. הילד התפלל. אבל אתם יודעים את הכלל הנורא ביום הזה. הרבה פעמים אומרים, חס ושלום, השם ישמור את כולנו. הניתוח הצליח והחולה מת. הוא התפלל, הוא אמר מילה מילה. אבל מה קורה בלב שלו? אולי, חס ושלום, בלב שלו הוא חס ושלום, היפך שהוא אוהב את התפילה, לא רוצה להגיד את המילה הזאת. ואני מכיר לא אחד ולא אחד, היה אחד לפני כמה זמן, היה אצלי בחור בן 16-17, אומר לי מילים שקשה להגיד בפה, אני סולה את הגמרא, הוא אומר לי. מה הגמרא עשה לך רבנו שלו? אנחנו עשינו לו את זה. לפעמים אנחנו צריכים מאוד להיזהר, חינוך זה לא מה אני משיג הרגע. חינוך זה אני מסתכל איזה ילד אני רוצה ליצור, איזה הרגשות שלו, איזה מידות שלו, איזה תפיסת מחשבה שלו, איזה עולם יהיה לו, איזה עולם פנימי יהיה לו. לשאוף למה שהוא הולך להיות. לפעמים כדאי לוותר שהוא לא יתפלל את כל התפילה מילה מילה, אבל את החלק הזה שהוא יתפלל, שיתפלל באהבה, יתפלל ברגש, שהתפילה תדבר עליו, זה שיחה אחרת שצריכים, איך באמת זה נושא שצריכים מאוד הרבה לסורך, איך להקנות לילדים אהבה להתפלל. וברגע שאנחנו נתפוס את הדרך הנכונה שאין לנו עכשיו זמן לזה, הילד פתאום מרגיש קשר עצום לקדוש ברוך. היה לפני כמה זמן וכאן בבית יעקב, יום עיון למורות, אז אחד מהמורות אומרת, פעם אחת, איזה כיתה מהכיתות הנמוכות, שואלת את כל הבנות, כל אחד, תגיד לי, מה עולה לה בראש ששומרים למילה שבת? אז אחת, ילדה קטנה נחמדה אומרת, שומרים שבת, אני חושבת על הגפילטה פיש, אני לא אוהב את גפילטה פיש. השנייה אומרת, שאני שבת, שכולם ישים ביחד, ולאבא יש זמן, והוא רגוע, והוא שר איתנו. אחד אומרת, אני אוהב את הזמירות, את הריקודים אחרי השבת. אחת אומרת, שאני שומעת שבת, מה אני בראש שלי, אבא צועק על אמא. רחמנות על השבת שיש לאותו ילדה. וזה עניין, אנחנו צריכים לרדת לראש של הילד, שמאל דוחה, ואז אתה יכול להיכנס. עכשיו, איך עושים את זה? איך עושים שלא נחיה בכיבוי שריפות, רק נחיה בלבנות ילדים? זה גם קשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע, התורה אומרת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מי אמר הראשון, אני חושב, שמע ישראל? אומרת הגמרא במסכת פסחים, דף נ"ו, ביקש יעקב לגלות לבניו את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, פתאום השכינה עזבה. אמר, שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, אולי יש בילדים שלי מישהו שלא בסדר. הוא הוסיף, כמו שלאברהם אבינו שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו, אבא אל תדאג, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כל הילדים אמרו את זה. ואז הם הוסיפו, אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, אתה מאמין בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותו שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בסוגריים, זה בעצם המקור של למה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בשקט. אומרת הגמרא, בגלל שיעקב אמר את זה, משה רבינו לא אמר את זה, לכן עושים פשרה בלחש. יש כאן הסבר אולי בפעם אחרת, מה כאן העניין? אם עושים פשרה, אז זה אומרים בשקט, איך זה? אוקיי. ולמה הסיבה שהוא אומר בכל רם? אבל בואו נחזור, מה פשוט שאומרים, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו. למה אמרו, אין בליבנו אלא אחד? הם אמרו כאן דבר מאוד עמוק. הם אמרו פה, מה החינוך? החינוך זה לא מה שהאבא אומר לילד. ילד יש לו אנטנות, חושים נפלאים. הוא מרגיש מה שבליבנו. הוא קולט מה שבליבנו. ומה שבליבנו זה הכי פועל עליו, מה שהמהות של אבא ואמא. אומרים השבטים ליעקב אבינו, כשם שאין בליבך אלא אחד, אנחנו מרגישים את האחד שבלב שלך, כך אין בליבנו אלא אחד. הדוגמה האישית הזאת, החושים שקולטים את הפנימיות של האבא ולאמא, זה מה שמשפיע. ותראו איך זה נכנס בפסוק, והיו הדברים אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ואז ושיננתם לבניך. בהמשך, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, ואז ולימדתם אתם את בניכם, ולימדתם אותם את בניכם. זאת אומרת, כשזה על לבבכם, על לבבך, אז אתה יכול להחדיר את זה לילדים. מישהו פעם בא לרבא, אומר לרבא, יש לי בן בן, שנתיים, כולם אומרים שיש לו סימני צדקות נפלאים. כל משחק הוא משחק כמו תפילין, לוקח את הלגו, שם על היד, על הראש, כל דבר. אומר לו הרבא, אני חושב שהגיע הזמן שאתה צריך להתחיל להתפלל בבית כנסת ולא בבית. ואומר האלשר הקדוש, מה זה ושיננתם? אומר רשי, לשון חידוד. רב שמשון, רפאל איש, לשון חריפות, חד, ברור, חודר. אומר האלשר, יש פסוק, חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אומר האלשר, תראו איזה מילים. כי כל דבר ודבר כפי מוצאו אשר ממנו יצא, כן יהיה הילוכו ומנוחתו אשר שם הנוח. כאשר יהיו הדברים יוצאים מפי המלמד תורה, מקרב ליבו, כן, מהלב יישאו עד לב שומעיהם ילכו. כחיצי גיבור שנונים. זה חודר. יש סיפור מעניין מאוד. במונקאט שייך המשפחה חסידית, והתחילה השואה, ואבא הלך ברחוב, והתלבשו עליו עם אח שמם הנאצים, נטו לו מכות מוות, שברו לו את כל העצמות, ומרטו לו את הזקן. הוא בא הביתה, נשפך דם, אבל הוא כל הזמן מחזיק את הידיים פה, על הלחיים. והוא מתחילים לשים לו משחות ופלסטרים ולרחוץ אותו. תורית, לא, 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 לא. מה? אומר, כל המכות מאלה, כל הדם מאלה, כל הפצעים מאלה. אבל מה שכואב לי, הורידו לי את הזקן, מרתו לי את הזקן, אין לי זקן, זקן אצלי זה. הזוהר אומר 13 מידות הרחמים. הזקן זה הדמות שלי, הזקן זה היידישקייט שלי. איך הם, זה אני לא יכול. ספר אותו הילד, אני הייתי צעיר בן 6, 7, 8. הוא אומר, הייתי את אבא כל כך בוער בו הזקן. זה קרה כמו ילד שאוהב את אבא מכל הלב, אומר, אבא, אני אחזיר לך את הזקן. ואז האבא מחבק את הילד, וואו. ניחמתני בני, ניחמתני. עברה השואה, כל המשפחה מתו על קידוש השם. הילד הזה ניצל, בא לארץ. היה בקיבוץ של השומר הצעיר. לא היה לו הרבה יידישקייט עד אז, אבל השכיחו אותו את הכל. גם בהתחלה הוא שאל איפה הדלקת הנרות בשבת זה, השכיחו אותו הכל. פעם אחת הקיבוץ נסע לירושלים בטיול, ובאו ליד ושם. מסתובבים, ואנחנו יודעים ממך שמם הנאצים השתמשו בכל דבר שהיו יכולים להשתמש בגופות של, של עם ישראל, פתאום הוא רואה שערות של זקנים, פתאום נדלק, נדלק במוח ונדלק בלב. אני הבטחתי לאבא, הבטחתי לאבא שאני מחזיר לו את הזקן. נדלק הניצוץ, חזרו, בחוץ היה כמו כולם, אבל בתוך הוא התבשל. ואחרי כמה זמן עוד פעם הקיבוץ נסע לאיזה מקום אחר, לטייל, והוא אמר למדריך, אני לא מרגיש טוב, כבד וכבד לי, אני רוצה להישאר. נשאר, עזב את הקיבוץ, עצר טרמפים, הגיע לירושלים, נכנס לישיבה. היום הוא גר בירושלים, בנה משפחה לתפארת, חסיד של משפחה. מה קרם לו? כשם שבליבך יש אחד, כך בליבי יש אחד. הוא הרגיש את הנקודה הפנימית של אבא, וזה חדר. אז השם ייתן לנו שנמצא את המסילות ללבבות של הילדים שלנו, של הבנות שלנו, של התלמידים והתלמידות שלנו, שנוכל לחנך אותם, ובזכות זה נחנך בקרוב ממש את בית המקדש השלישי בקרוב ממש.